הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozo vadati peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף נ"ו. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו הולכים ללמוד היום את האגדת על חורבן בית המקדש, ומעניין שבדיוק היום, כוח בשבט תשע"ו, הוא יום טוב במגילת תענית, אותה המגילה שמחולקת לפי חודשי השנה, בהם מצוינים הימים טובים שהיו לעם ישראל. היום הזה הוא יום טוב במגילת תענית, על שלוקח אנטיוכוס מירושלים, מפני שהיה מייצר לישראל ובא להחריב את ירושלים ולהשמיד את כל היהודים. לא היו ישראל יכולים לצאת ולבוא ביום אלא בלילה, ושמע שמועות רעות והלך לו ונפל במקומו. כן יובדו כל אויביך השם. אמן, כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק שלנו הראשון בשיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לעשר שאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו על דפים נ"ד ונ"ה שלמדנו בערב שבת קודש פרשת משפטים. שאלה ראשונה, מתי לדברי הכל אין כונסים שוגג משום מזיד? התשובה, כאשר העושה מתעסק לטובה. שאלה שנייה, מה דין דם טמא שזרקו ומדוע? התשובה, הורצה הקורבן משום שהציץ מרצה. שאלה שלישית, מדוע אסרו חכמים להטביל כלים בשבת? תשובה, משום שנראה כמתקן כלי. האם נאמן אדם לומר לחברו תארות שעשיתי עמך נטמאו? התשובה, לאביי רק כשבידו לטמותם, ולרבה לעולם נאמן חוץ מאם מצאו כבר פעם אחת ולא אמר לו דבר. שאלה חמישית, האומר ספר תורה שכתבתי לפלוני, כתבתי הזכרותיו שלא לשמן, האם נאמן? תשובה, נאמן להפסיד שכרו אבל לא לפסול את הספר, משום שסבור שמפסיד רק את שכר ההזכרות. שאלה שישית, האם יש תקנה להזכרות שנכתבו שלא לשמן? התשובה, אם מדובר בהזכרה אחת לרבי יהודה מעבירה להקולמוס, לחכמים לא מועיל, ואילו בכל ההזכרות לכולם אין תקנה. שאלה שביעית, גזל מריש ובנאו בבירה, מה דינו לעניין השווה? התשובה, לבית שמאי חייב להשיב את המריש, לבית הלל יכול להשיב את דמיו. שאלה שמינית, חרשת שניסית לכהן, האם אוכלת בתרומה ומדוע? התשובה אינה אוכלת, גזירה שמה יאכיל חרש פיקחת. שאלה תשיעית, מה הפירוש מפני תיקון המזבח? התשובה לאולה שהכהנים מצייבים ונמצא מזבח בטל, ולרב יהודה שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות. השאלה האחרונה, גנב בהמה והקדישה ותבחה ומחרה, כמה משלם? התשובה, משלם כפל, אבל לא ארבעה וחמישה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, כוח בשבט תפשין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הפינו היומי על הודף נון וב, ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה, בדף נון ה' עמוד ב', משנה הפותחת במילים, לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. בתקופת חורבן בית שני, כשכבשו הרומאים את ארץ ישראל, גזרו שמד בארץ יהודה וירושלים, לפי שמסורת הייתה בידם מאבותם שיהודה הרג את עשיו. כפי שנאמר בספר בראשית פרק ממתת פסוק ח', יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. וכן שנינו בספרי, בפרשת וזאת הברכה, שהכתוב וזאת ליהודה נאמר על אותה שעה שהרג את עשיו. ומה שנאמר במסכת סוטה דף י"ג עמוד א', שחושים בן דן נטל מקל והיכה בראשו של עשיו ונפלו עיניו על רגלי יעקב, יש לומר שלא מת באותה הקאה עד שעמד עליו יהודה והרגו. כך תוספות בדיבור המתחיל ביהודה. בתקופה ההיא היו היהודים שרצו להינצל מידי הגויים הרוצחים, היו נותנים להם את קרקעותיהם כדי לשחדם שלא יארגום. גוי זה נקרא סקריקון, לפי שהיהודי היה אומר לגוי, שק קרקע זו ואני חייני. משנתנו דנה, האם אכן חל קניין הסקריקון על נכסי היהודי, ומה דין ישראל הקונה מן הסקריקון? המשנה הזו הובאה בפרק הזה, משום שבמשנה נתבאר דין תקנת סקריקון שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. ולכן נכתבה משנתנו בין שאר תקנות שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. וכך אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד ב'. לא היה דין סקריקון, דהיינו גוי רוצח, המבואר בהמשך המשנה נוהג בארץ יהודה בתקופת הרוגי מלחמה. בימי מלחמת טיטוס ביהודה וירושלים שהיו הגויים הורגים את ישראל. אלא באותה תקופה היה דין הלוקח מהסקריקון כדין הלוקח מהבעלים, ומכחו קיים. לפי שמחמת הפחד שלו יארגנו הגוי ומרצונו להינצל מידו, היה היהודי גומר בליבו להקנות לו את קרקעו. אולם, מי לאחר תקופת הרוגי המלחמה ואילך ששוב לא הרגו הגויים את ישראל, לא היה היהודי האנוס לתת לסקריקון את קרקעו גומר בליבו להקנותה לגוי, היה חושב בליבו שבזמן שיוכל להוציא ממנו את הקרקע. ולכן יש בה, היה נוהג ביהודה, דין הלוקח מסקריקון שמכחו בטל לפי שלא קנה מהבעלים האמיתיים של הקרקע. מבארת המשנה כיצד הוא דין הקונה מהסקריקון, וחזר וקנה גם מבעל הבית הראשון. יהודי שלקח מסקריקון, יהודי שקנה קרקע מסקריקון, ואחר שקנה מהסקריקון חזר היהודי ולקח מבעל הבית, קנה את הקרקע מבעל הבית הראשון שנתן באונסו את קרקעו לסקריקון. וכאן אציין שבירושלמי מבואר שדין סקריקון הוא רק בקרקעות, אבל במטלטלין לעולם אין דין סקריקון. ממבאר החידושי הר"ן שהטעם הוא, מכיוון שבמטלטלין, שנתייאשו הבעלים מהם קנה לוקח בייאוש ושינוי רשות. אבל קרקע אינה נגזלת, והמאירי מבאר שמטלטלין אדם גומר ומקנה, אפילו כשיש לו אונס קטן, מה שאין כן, בקרקע. אם כן, יהודי שלקח קרקע מסקריקון, ואחר שקנה מהסקריקון חזר היהודי ולקח וקנה את הקרקע מבעל הבית הראשון שנתן באונסו את קרקעו לסקריקון, מכחו של הקונה בטל ויכול בעל הבית הראשון להוציאו מן הקרקע ולהחזיר לו את מה ששילם לו עבור המקח. אבל אינו צריך לתת לו את מה ששילם לסקריקון. זאת לפי שאנו תולים שבעל הבית לא גמר בדעתו להקנות לו את הקרקע, והסכים למקח רק מחמת מוראו של הסקריקון שיכעס על סירובו למחירה, וחשב בליבו שבזמן שיוכל יתבע את הלוקח לדין, ויבטל את המקח. רש"י מוסיף, ודיבור המתחיל מכחו, שיש לומר שבעל הבית יכול לטעון, השני נוח לי והראשון קשה ממנו, והיה עדיף ללכת לדין עם הקונה השני שיותר קל לו להוציא ממנו, מאשר ללכת לדין עם הסקריקון, ולכן אמר שמסכים למקח. הרשב"א חולק על רש"י ואומר, שהטעם לביטול המקח הוא רק משום שהסכים למקח, מחמת מורא הסקריקון. אומרת המשנה, אבל אם היהודי קנה תחילה את הקרקע מבעל הבית וחזר אחר כך ולקח וקנה את הקרקע מן הסקריקון, מכחו של הקונה קיים. מביאה המשנה דין דומה לדין הקונה מן הסקריקון. הנושא אישה כותב לה בכתובתה, כל נכסי אחראין לכתובתך, והיינו שאם ימות או יגרשנה והתחייב לה את כתובתה, יהיו כל קרקעותיו משועבדים עבור פיראון כתובתה, ותוכל להוציאה מהלקוחות שקנו את הקרקע מהבעל. אומרת המשנה, אדם שלקח מן האיש, קנה שדה מן הבעל, ואחר כך חזר וקנה, חזר ולקח, גם מן האישה שלא תוכל לגבות שדה זו בכתובתה, מכחו בטל, ויכולה האישה לגבות מקרקע זו את כתובתה. לפי שאנו תולים שהאישה לא גמרה בדעתה להקנות ללוקח את זכותה לגבות את הקרקע, ולא הסכימה למקח אלא בכדי לעשות נחת רוח לבעלה שלא יצטער ויחשוב שהיא מצפה למותו או לגירושה ממנו, שאז תגבה את השדה בכתובתה, ולכן אינה מסכימה שהשדה תימחר. יש שלושה שדות שדעת האישה סומכת עליהם שתוכל לגבות מהם את כתובתה. א', שדה שכתב להבעל בכתובתה שהוא משעבדה לכתובתה. ב', שדה מסוימת שלא נכתבה בפירוש בשטר הכתובה, אלא לאחר הנישואין ייחד אותה הבעל ואמר לה בפני עדים שממנה תגבה את כתובתה לכשתתגרש. ג', שדה שקיבלה מבית אביה, וכשניסו הכניסה לו את השדה שתהיה שלו, ושמו את שווי השדה וכתבו בכתובה שאם הבעל ימות או יגרשנה, תקבל האישה את שוויו. במסכת בבא בתרא בדף ממתת עמוד ב' מובאים דברי רבא בר אבונה, שמשנתנו שאמרה שהמקח בטל מדברת רק בשלוש שדות האלו, ומבארת הגמרא שהכוונה למעט נכסי מלוג, שאם הכניסה אישה לבעלה שדה בתורת נכסי מלוג, דהיינו שהשדה נשארת שייכת לאישה, רשומה בטאבו על שמה, והבעל אוכל את הפירות בלבד, והבעל מכר את השדה ואחר כך קנה לוקח את השדה מהאישה מכחוק הים, לפי שמכיוון שהשדה שלה אינה עשויה לוותר לבעלה שימכור אותה, משום נחת רוח וודאי שגמרה להקנותה. ומה ששנינו במשנה מכחו בטל, מבאר הרשב"ם שם במסכת בבא בתרא, שהמקח בטל רק לגבי האישה כשתבוא לגבות את כתובתה. אבל תוספות שם מפרשים בדעת רש"י, שאם מכרה לו אחד משלוש השדות שדעתה סומכת עליהם לכתובתה, והיינו שדה שכתב לה לכתובתה ושדה שייחד לה לכתובתה בעל פה ושדה שהכניסה לו בנכסי צאן ברזל, בטל מכחו לאלתר. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל מי שקנה תחילה שדה מן האישה וחזר ולקח מן האיש וקנה מן הבעל, מכחו קיים. שהרי האישה אינה יכולה לטעון שלא נתכוונה אלא לעשות נחת רוח לבעלה, כיוון שהקונה שאל אותה לפני ששאל את הבעל. והריטב"א אומר שדין זה הוא רק אשר המכירה לא הייתה במעמד הבעל, אבל אם הייתה המכירה גם בפני הבעל, המקח בטל, מכיוון שעדיין יש לומר שהאישה הסכימה למקח כדי לעשות נחת רוח לבעלה. והדין הזה דומה לדין הקודם, שאף בו קניין הלוקח תלוי אם קנה מקודם מעסיק ריקון שאין קניינו חל לפי שיש לתלות שחושש מעסיק ריקון, או שקנה מהבעל הבית קודם שקנה מעסיק ריקון שקניינו חל. חוזרת עכשיו המשנה לדין סיקריקון ואומרת שמה ששנינו, שהקונה מעסיק ריקון מכחו בטל, זו דברי משנה ראשונה. היינו תנאים שהיו בתקופה הראשונה. אבל בית דין של אחריהם, התנאים בתקופה שאחריהם ראו שהקרקעות נשארות בידי עסיק ריקון, מכיוון שהיהודים האחרים נמנעו לקנותם מעסיק ריקון מחשש ששם המקחה מתבטל ותחזור הקרקע לבעלים הראשונים, ולכן הושיבו בית דין ואמרו הלוקח, הקונה, מן עסיק ריקון אף שלא בתקופת המלחמה מכחו קיים, אלא שנותן לבעלים רביע, רבע משווי הקרקע. ובגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד ב' נחלקו המוראים בדין הזה. רב סובר שהכוונה רביע בקרקע או רביע במעות, ושמואל סובר שהכוונה רביע בקרקע שהם שליש במעות. ומה זה השיעור הזה? שיערו חכמים שיות ועסיק ריקון קיבל את הקרקע בחינם, הרי הוא מוזיל לקונה כשווי הזה, ולכן תקנו שייתן הלוקח שווי זה לבעלים. והנתיבות המשפט כותב שאין הלוקח חייב לשלם על הפירות שאכל עד שעת העמדה בדין. אומרת המשנה, תקנה זו לא נתקנה בכל פעם, אלא אם מתי תקנו שהלוקח מעסיק ריקון מכחו קיים, בזמן שאין בידם של הבעלים הראשונים מעות לקח לקנות את הקרקע מעסיק ריקון, שאז אמרו שאם קנה יהודי אחר את הקרקע מעסיק ריקון מכחו קיים, והוא נותן רביע לבעלים הראשונים. אבל אם יש בידן מעות והם מעוניינים לקח את הקרקע, הרי הם קודמים לכל אדם. דהיינו, הבעלים הראשונים קודמים לכל אדם, ונותנים ללוקח את המעות ששילם לעסיק ריקון, והם זוכים בקרקע. הריטב"א כותב שהדין הזה הוא רק אם לבעלים היו מעות בשעת המכירה או מיד לאחר המכירה כשנודע להם מכך. אבל אם לא היה להם מעות בשעת המכירה, אינם יכולים לעולם להוציא את הלקוחות ולשלם להם על השדה, מכיוון שהדבר ימנע את הלקוחות מלקנות את השדה שיחששו שמה לאחר זמן יוציאום הבעלים מהשדה. אומרת המשנה שבהמשך השנים הוגבלה התקנה הזו. רבי הושיב בית דין ונמנו ופסקו על פי רוב הדיינים, שאם שעתה הקרקע בפני סיקריקון 12 חודש, שוב אין לבעלים הראשונים דין קדימה, אפילו שיש בידם מעות והם מעוניינים לפדות את הקרקע מהסיקריקון, אלא כל ישראל הקודם לקח את הקרקע זוכה בה, ואין הבעלים הראשונים יכולים להוציא מידו, אבל נותן לבעלים רביע שאוזיל הסיקריקון. ובטעם התקנה כתב בשיטות קדמונים שני טעמים. א', שמכיוון ששעתה ביד הסיקריקון 12 חודש ולא תבעו הבעלים, נראה שגמרו בדעתם להקנותה לסיקריקון. ב', מכיוון שהבעלים הראשונים השאירו את הקרקע ביד הסיקריקון זמן קורב, כנסו אותם. והמאירי כותב שכל 12 חודש יש לתלות שהבעלים עדיין תורכים להשיג מעות, אבל אם שעתה הקרקע אצל הסיקריקון יותר מ-12 חודש, אין תולים בזה אלא כל הקודם מכך. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה. מהרוגי מלחמה ואילך יש בסיקריקון. הבינה הגמרא שכוונת המשנה בפשטות שבתקופת הרוגי המלחמה לא היה כלל סיקריקון ביהודה, אלא אחרי תקופת המלחמה. ומיד תמאה הגמרא על כך. אשתא, עתה שאמרה המשנה שבתקופת הרוגי המלחמה לא היה בסיקריקון, לא היו הגויים רוצחים את ישראל ונוטלים את קרקעותיהם בפדיון נפשם, וכי מסתבר לומר שמאחר תקופת הרוגי מלחמה ואילך יש בסיקריקון, התחילו הגויים לרצוח את ישראל וליטול את קרקעותיהם? הרי הדבר הזה אינו מסתבר כלל. ואין להקשות אולי כוונת המשנה לומר שבזמן המלחמה לא היה סיקריקון לפי שהיו רוצחים את ישראל ולא היו רשאים לקחת קרקע בפדיונם כמבואר לאלן. אי אפשר לומר זאת, לפי שמכל מקום בסתר היו לוקחים קרקעות מישראל בפדיונם גם בעת גזירה הראשונה. מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, מה ששנינו במשנה לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה, כוונת המשנה לא דנו בדין סיקריקון כאמר. כוונת המשנה לומר שבזמן תקופת הרוגי המלחמה, לא היו דנים ביהודה דין סיקריקון, שהלוקח ממנו מקחו בטל. אלא דין הלוקח מסיקריקון היה כדין הלוקח מהבעלים שמקחו קיים. רק לאחר שנגמרה תקופת הרוגי המלחמה, באו ואמרו שהלוקח מהסיקריקון מקחו בטל. ומבארת הגמרא את טעם הדבר שבשעת המלחמה לא היה דין סיקריקון. לאמר רבי אסי, שלוש גזירות גזרו אנשי טיטוס הרומאים על יהודה בשלוש תקופות. גזירת הקמייתא, גזירתם בתקופה הראשונה הייתה שכל רומאי דלא קטיל, כל רומאי שרואה יהודי ואינו הורגו, לקטלו הוא, יהרגו את אותו רומאי. מציאתה, גזירתם בתקופה האמצעית הייתה שכל רומאי דקטיל שהורג יהודי, לאיתי ארבעה זוזי ישלם ארבע זוזים. והתוספות יום טוב גורס להפך, נייטיב לארבע זוזי. דהיינו שכל ההורג יהודי יקבל ארבעה זוזים. בתראיתה, בתקופה האחרונה גזרו שכל רומאי דקטיל שהורג יהודי, לקטלו הוא, יהרגו אותו, את הרומאי. אילכך, ולכן בתקופה הקמייתה ומציאתה, התקופות הראשונה והאמצעית, כיוון דקטלי, כיוון שהרומאים היו הורגים את היהודים, אגב אונסי גמר ומקני. אגב האונס של היהודי שרצה להציל את נפשו, היה היהודי גומר בדעתו להקנות לסקריקון את קרקעו, וחל קניינו. כפי שאנחנו שנינו במסכת בבא בתרא דף ממזין עמוד ב', תלוע וזווין, זוויני זוויני. דהיינו שמנסו אדם למכור, חלה המכירה. ולמרות שהדין הזה הוא רק אשר שילמו לו מעות עבור הקרקע, אבל כשהכריחו ליתן מתנה, אין מתנתו מתנה. מכל מקום בתקופה ההיא שהפקירה אותם המלכות למיטה ולא קיבלו לשוב לנחלתם, גמרו ויקנו אף ללא מעות. ולכן דין הקונה מיד הסקריקון כקונה מיד הבעלים שמקחו קיים. אבל בתראיתה, בתקופה האחרונה ששוב לא היו הורגים את ישראל, לא היה יהודי גומר בדעתו להקנות לסקריקון את הקרקע, ואמרי היו היהודים אומרים, העידנה להשקול כעת שיקח הגזלן את הקרקע, למחר תבנה לבדינה, אתבע אותו בדין ויקח בחזרה את הקרקע. ולכן הקונה מסקריקון, מקחו בטל שהרי לא יצא מרשות הבעלים הראשונים. עכשיו, אגב שהביאה המשנה את הדין הזה שהיה נוהג בזמן מלחמת טיטוס בירושלים, ממשיכה הגמרא ומביאה את ענייני החורבן שפקד את עם ישראל. והנה שמונה שורות לפני סוף דף נ"ה, אנחנו מתחילים את האגדתא המפורסמת בש"ס, המפורסמת בפרק הנזקין, כאן אצלנו במסכת גיטין. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מהו שכתוב בספר משלי פרק כוח פסוק י"ד, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, אשרי האדם שדואג תמיד שמעשיו לא יגרמו תקלה בעתיד ומחזק את ליבו ואינו חושש לעתיד ייפול ברעה שגורם לעצמו. ורשי במשלי מפרש שדואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה. אומר רבי יוחנן שהפסוק הזה מרמז למעשים הבאים שהראו לעם ישראל על ידי אנשים שלא דאגו על העתיד. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. בגלל מעשה שהרה עם קמצא ובר קמצא, נחרבה ירושלים. והחידה מבאר שכוונת הגמרא שבגלל טעות שהחליפו בין שני אנשים שלאחד מהם קראו קמצא ולשני קראו בר קמצא, נחרבה ירושלים, ובכך מבואר מדוע הוזכר שמו של קמצא כגורם לחורבן. התרנגולה ותרנגולתא חרוב תורמלכה. בגלל מעשה שהרה בתרנגול ותרנגולת, נחרבה העיר תורמלכה, בעברית תורמלכה זה אר המלך. והתרגום בספר שופטים פרק ד' פסוק ה' מתרגם אר אפרים שזה תורמלכה. כפי שהגמרא תבאר את המעשה שהיה לקמן בדף נ"ז עמוד א'. השקה דריספק חרוב ביתר על דופן המרכבה, בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר, כפי שהגמרא תבאר לקמן בדף נ"ז. מספרת עכשיו הגמרא על חורבן העיר ירושלים ומבארת את מה שאמר רבי יוחנן, שהקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. המעשה היה באו גברא, אותו אדם דרחמי שאוהבו היה קמצא, ובעל דבבי ושונאו היה בר קמצא. והישמח משה מבאר שהגמרא כתבה שאהב את קמצא כדי לומר שהאבון שגרם את החורבן היה שנאת חינם, ולא משום שביטלו את המצווה ואהבת להערכה כמוך. שהמצווה מתקיימת באדם שיש לו אוהב אחד, וזה היה לו, ועם כל זה החטא היה משום שנאת חינם לבר קמצא. אם כן, היה אדם שהיה לו אוהב בשם קמצא, והשונא שלו היה בר קמצא. עבד סעודתה, עשה אותו אדם סעודה ואמר ללשמי, אמר למשרתו, זיל הייתי לי קמצא, לך תביא את קמצא לסעודתי. אז על הלך המשרת, הייתי להביא לסעודתו את בר קמצא, את אויבו. והמהרש"א מבאר שקמצא ובר קמצא היו אב ובנו, ולכן טעה השליח והחליף ביניהם, וגם בר קמצא היה סבור שמכיוון שהוא ידידו של אביו, הוא רוצה לעשות שלום עמו. אבל העיון יעקב כותב, שרשי הדגיש שמדובר שם שני יהודים, כדי להדגיש שלא היו אב ובנו, אלא לאחד מהם קראו קמצא ולשני בר קמצא. והכרח לומר כן, משום שאילו אכן בר קמצא היה בנו של קמצא האוהב, היה על הגמרא לכתוב, הקמצא וברי. קמצא ובנו, ולכן מוכרחים לומר שהיו שני אנשים שכך היה שמם. אם כן, עשה אותו אדם סעודה וביקש ממשרתו שילך ויזמין לסעודה את קמצא. הלך המשרת וטעה והביא לסעודה את בר קמצא, את אויבו. כאשר עתה, כאשר בא לסעודה, לסעודתו, אשכחי, הוא פוגש את בר קמצא, דעה ויתיב, שהיה יושב בסעודה. אמר לי, מכדי מאחר שההוא גברה, דהיינו אדם זה, כלומר אתה, בעל דבבה דהוא גברה הוא, אתה אויבו של אותו אדם, כלומר אתה אויבי, פשוט דיבר בגוף שלישי, מה בא איתה אחי? מה רצונך כאן בסעודתי? קום ממקומך, פוק, צא מביתי. אמר לי, אומר לו בר קמצא, הועיל ואתה יועיל וכבר באתי לסעודתך, שב כאן, אני חייני להישאר בסעודתך. ויאבין עלך, דמי מה דאכילנה ושתינה, אשלם לך את דמי מה שאוכל ואשתה. אמר לי, אומר לו הבעל הבית, ואנחנו בדף נ"ו עמוד א', לא, אינני מסכים שתישאר בסעודתי, ואפילו אם תשלם את כל מה שתאכל ותשתה. אמר לי, אומר לו בר קמצא, אני חייני להישאר בסעודתך, ותמורת זאת יאבין עלך דמי פלגה דסעודתך, אשלם לך חצי מההוצאות של כל הסעודה. אמר לי, אומר לו בעל הבית, לא, אינני מסכים שתישאר בסעודתי, אפילו אם תשלם חצי מההוצאות הסעודה. אמר לי, אומר לו בר קמצא, אני חייני להישאר בסעודתך, ותמורת זאת יאבין עלך דמי כול הסעודתך, אשלם לך את כל הוצאות הסעודה. אמר לי, אומר לו הבעל הבית, לא, אינני מסכים שתישאר בסעודתי, ואפילו אם תשלם את הוצאות כל הסעודה. נקתי אחזו בעל הבית בידי, תפס את בר קמצא בידו, ואוקמי והקימו ממקומו ואפקי, והוציאו מביתו. אמר בר קמצא בליבו, הועיל ואבו יתבו רבנן, ולא מחו בי, מכיוון שחכמי ישראל ישבו בסעודה, ובאיכה רבה נאמר שישב שם גם רבי זכריה בן אבקולס, ראו את כל מה שהראה, ולא מיחו בבעל הבית שהוציאיני בביזיון מביתו, שמע מינה כניחה להו, הרי שנוח להם, בביזיוני, איזיל אלך, ואי חולבאו קורצה בי מלכה, אלך ואלשין אותם, אלשין עליהם בבית המלך. והטעם שבאמת לא מיחו חמים ביד בעל הבית שזרק את בר קמצא מסעודתו, מכיוון שבאותו הדור גברה חנופה לרשעים ולא היה בידם למחות. כך מסביר המהרש"א, והחתם סופר מבאר, שאכן חכמים דנו את בעל הסעודה לכף זכות שיש לו סיבה מוצדקת לסנוע אותו. המבואר במסכת פסחים דף קי"ג עמוד ב', שהרואה יחידי דבר עברה בחברו, מצווה לסנותו ולכן לא מיחו בו. ולמה למלשנות קוראים קורצה? על שם שהיו קורצים בעיניהם ורומזים את דברי המלשינות שלא יבינו השומעים. אז על אומרת הגמרא, הלך, אמר לה קיסר, מרדו בך יהודי, מרדו בך היהודים. אמר לה, שואל אותו הקיסר, מי יאמר, מי יאמר ויוכיח לי שאתה צודק, ואכן מרדו בי היהודים. אמר לה, אומר לו בר קמצא לקיסר, שדר להו קורבנה, שלח להם בהמה על מנת שיקריבוה לקורבן, וחזית, אם מקרבין לי, תראה אם יקריבו אותה היהודים. אם לא יקריבו אותה, תהיה לך הוכחה שהיהודים מרדו בך. שהרי על פי הדין יכולים הגויים לנדור ולנדוב קורבנות כישראל. כמו שדורשת הגמרא במסכת חולין דף י"ג עמוד ב' מהפסוק, איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יקריב קורבנו, ואם לא יקבלו את קורבנו, הרי זו הוכחה שהם שונאים אותו. אז על שדר בידי עגלה טילטה, הלך הקיסר ושלח בידי בר קמצא עגל מובחר שנולד שלישי לאמו. עגל שנולד שלישי לאמו הוא משובח, מפני שהבהמה בקטנותה עדיין אינה בכוחה, והוולד הראשון והשני אינם בריאים. ובתשובת רב נטרונאי גאון כתב שכאשר יולדת את הוולד הראשון והשני גופה צר והוולד דחוק ואינו משובח, בוולד הרביעי ואילך גופה כבר כחוש ואין ולדותיה משובחים ורק הוולד השלישי משובח. ואילו במסכת העירובין ובמסכת סנהדרין מבאר רש"י שיגלה טילטה, היינו שגדל שליש משנותיו ואז הוא עומד בעיקר טעם בשרו. ותוספות בדיבור המתחיל יגלה טילטה כותב שהכוונה לבריא וטוב, היינו כמו שנאמר ושלישים על כולו, כמו עגלה משולשת, כמו איל משולש. אז הלך הקיסר ושלח בידי בר קמצא עגל מובחר שנולד שלישי לאמו, בעד הדקאתי ביותו בדרך לבית המקדש, שדה בי מום היטיל בר קמצא מום בעגל, בניב שפתיים בשפתו העליונה. ואמרי לה, יש אומרים שהיטיל בו מום בדוקין שבעין, בקרום המכסה את העין. והיינו בדוכתא דלדידן אב המומה, במקום של היהודים המקריבים קורבן זה נחשב למום ואסור להקריב זאת על גבי המזבח. ולדידו לאו מומה הוא, ואילו לגויים המקריבים קורבן אין זה נחשב למום מכיוון שאינו מחוסר עבר. ומקריבים זאת בבמותיהם. כמבואר במסכת צבחים דף קט"ז עמוד ב' שלגויים מותר להקריב מחוץ לבית המקדש בבמותיהם. ולכן יסבור המלך שאין הם רוצים בקורבנו, שהרי לדידו אין זה מום הפוסל. סבור רבנן לקירובי, סברו חכמים שיש להקריב את הקורבן הזה אפילו שיש בו מום, משום שלום מלכות. אמר לאור רבי זכריה בן אבקולס, אין להקריב את הקורבן הזה, משום שיש לחשוש שהרואים שהוקרב קורבן בעל מום על גבי המזבח, יאמרו שבעלי מומין קרבים לגבי מזבח ולא ידעו שהוא הותר הדבר, רק משום שלום מלכות, ויתעו להתיר להקריב על המזבח קורבנות בעלי מומים. משמע שרבי זכריה בן אבקולס הסכים עם עצם הדין שצריכים להקריב את הקורבן משום שלום מלכות, אלא שאסר זאת בכדי שלא יאמרו בעלי מומים קרבים על גבי המזבח. והדבר תמוה, שהרי משום שלום מלכות דוחים לב ומותר להקריב בעלי מומים, כל שכן שיתחה שלום המלכות גזירה דרבנן שמה יאמרו. ובקובץ הערות הוא מתרץ שבכל לב של דאורייתא שנדחה מפני פיקוח נפש אין איסור כלל. אבל אם ילמדו להקריב בעלי מומים גם שלא במקום פיקוח נפש, יימצא שיעברו איסור. מספרת הגמרא, סבור למקטלי חשבו להרוג את בר קמצא דלא לייזיל ולימה, בכדי שלא ילך לקיסר לומר לו שלא יקריבו את קורבנו. רבן יהוידע מקשה כיצד לא חששו להורגו, אבל בוודאי היו עם שליחי המלך ועבדיו, כי לא היה מאמין בבר קמצא לבדו. הוא מתרץ שרצו להורגו על ידי שם המפורש אחר שיצא לבדי המלך שעמדו חוץ לעזרה, משום תומתם, שם הם עמדו. והיו לוקחים מידו את העגל מקודם שיצא מאיתם, והיו עבדי המלך סבורים שיקריבו. אמר לאור רבי זכריה, אין להרוג את בר קמצא משום שיש לחשוש שהרואים שנהרג בר קמצא יאמרו שכל מי שמטיל מום בקודשים יהרג, משום שעבר על מה שכתוב בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק כ"א, מום לא יהיה בו, ויתעו להרוג כל מי שיטיל מום בקודשים. אמר רבי יוחנן, אינוותנותו של רבי זכריה בן אבקולה שסבל את בר קמצא ולא הרגו, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו. המהרש"א מבאר שרבי יוחנן התכוון לומר שגם אילו נגזר על היהודים לגלות מארצם בעבור שנאת חינם, מכל מקום ייתכן שלא היה בית מקדש נחרב ונשרף. רק מכיוון שרבי זכריה בן אבקולס אסר להקריב את קורבן הקיסר, כעס הקיסר על בית המקדש והחריבו ושרפו באש. ומה שנקטו לשון ענווה לגבי רבי זכריה בן אבקולס, מבאר המעריץ חיות, שאכן ענווה יתרה שהייתה בו גרמה את החורבן, שהרי מן הדין היה מותר להקריב את הקורבן שהוא בעל מום, משום שהיה סכנה לכלל ישראל. כמו כן היו יכולים מן הדין להרוג את בר קמצא שהיה רודף אחר כלל ישראל, הבא להורגך השכם להורגו. אלא מחמת ענווה יתירה שהייתה בזכריה בן אבקולס, לא הסכים להורות הוראת שעה בעצמו לפסוק את הדין. ועוד יש מסבירים שדווקא ענווה של רב זכריה בן אבקולס היא זו שהחריבה את בית המקדש, מכיוון שרב זכריה בן אבקולס היה למעשה ראש הסנהדרין. ותמיד כששואלים בדיני נפשות בסנהדרין, מתחילים לשאול מן הקטן. כי אם ישמיע ראש הסנהדרין את פסקו, הקטנים ממנו כבר לא ישמיעו את דעתם. ולכן כשנשאלה השאלה אם להרוג את בר קמצא, מיד מתוך ענווה של רב זכריה בן אבקולס שהחשיב את עצמו כקטן הסנהדרין, הוא ענה ראשון. אבל מכיוון ששאר אנשי הסנהדרין ידעו שהוא ראש הסנהדרין, הם לא העזו לחלוק על דעתו. ולכן אמרה הגמרא, אינוותנותו, דווקא הענווה של רב זכריה בן אבקולס, היא זו שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וגלתנו מארצנו. ממשיכה הגמרא ומספרת מה היו תוצאות על שנתו של בר קמצא. כאשר הקיסר ראה שהיהודים לא הקריבו את קורבנו, הבין מכך שאכן צדק בר קמצא והיהודים מרדו בו. שדר אילאיו לנירון קיסר, שלח את נירון קיסר שיעלה עליהם למלחמה. מבאר רבן יהוידע שהמלך של רומי היה נקרא קיסר סתם, ושאר השרים שהיו מזרע המלוכה היו נקראים בתוארים שונים. ומחברים לכל תואר שם קיסר, כגון נירון קיסר, אספסיאנוס קיסר, וזה על שם תפקידם. כמו שאומרים פקיד המלך, גזבר המלך, יועץ המלך וכו'. ובמדרש איכה רבה מבואר, שנירון היה מלך ואחר שמת המליכו את אספסיאנוס, ואין זה עולה כפי דברי סוגייתנו, שנירון ברח והתגייר. מספרת הגמרא אצלנו, כי קעתי כאשר נירון קיסר הגיע סמוך לירושלים, עשה לעצמו סימן וקסם, כדי לראות האם ירושלים תיפול לידו. שדה גירה, זרק חץ לצד מזרח, אתה בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, אתה בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לכל אחת מארבע רוחות השמיים, אתה בא החץ ונפל בירושלים. רבן יהוידע מבאר שמשמיים סיבבו כן, כדי להורות שחטאם היה לשון הרע שנמשל לחץ. כמו שכתוב בירמיהו פרק ט' פסוק ז', חץ שחוט לשונם. עוד סימן נשא נירון קיסר לפני שעלה לירושלים, אמר לילינוקה, פסוק לי פסוקך. אמור לי את הפסוק שלמדת. אמר לי, הישיב לו הינוקה. אמר לו אותו תלמיד של בית רבן, מתינוקות של בית רבן. אמר לו את הפסוק האמור בספר יחזקאל פרק חפי פסוק י' ד' ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא התנקם באדום על ידי עם ישראל. מסימנים אלו הבין נירון קיסר שאכן טיפול ירושלים בידו, אבל אחר כך התנקם בו הקדוש ברוך הוא על ידי היהודים. אמר, אומר נירון קיסר בליבו, קוצ'ה בריך ובאי לחרוב וביתי, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ובאי לחפור ידה באהו גברה, ורוצה לקנח את ידיו ולהטיל את האשמה על אותו אדם, כלומר עליי, ולאנישני. ערק ברח ואזל והיגייר, והלך והתגייר, ונפק מנהי רבי מאיר, ויצא ממנו רבי מאיר. והרמב״ם בהקדמה ליד החזקה כתב שרבי מאיר היה בנו של גר צדק, ומשמע שסובר שרבי מאיר היה בנו של נירון קיסר ממש. באוצר הגאונים על מסכת סנהדרין דף צד לגבב עמוד ב' מובא, שרבי מאיר היה מבני בנותיו של נירון קיסר. והבן יהוידע כותב שהטעם שזכה שיצא ממנו רבי מאיר, משום שכיבד את התורה, ששמח על הפסוק של התורה שאמר לו הינוקה, ולכך זכה ויצא ממנו רבי מאיר שאיר את עיני ישראל בהלכה, וגם מחמת שנמנע מלהחריב את בית המקדש שהיה אורו של עולם, לכן זכה שיצא ממנו רבי מאיר שאיר את העולם באור תורתו. ועוד הוא כותב שבגלל שנתפעל מן הנס שהראה לו שהראו לו מן השמיים שהחיצים נפלו בירושלים, זכה ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. אומרת הגמרא, כאשר ראה קיסר שנירון קיסר ברח ואינו נלחם עם היהודים, שדרה אילויה לאספסיאנוס קיסר, שלח את אספסיאנוס קיסר שיעלה עליהם למלחמה. עתה בא אספסיאנוס וצר עליה תלת שני, עשה מצור על ירושלים 3 שנים. והמהר"ל מבאר שהטעם שצר על ירושלים 3 שנים, מכיוון שענייני עם ישראל הם משולשים. 3 אבות, 3 דרגות של כהנים לוויים וישראלים, ולכן הם נקראים במסכת שבת דף פיחת עמוד א' עם תליטאי. ולכן לא היו הגויים יכולים לגבור עליהם, כי אם לאחר שצרו עליהם 3 שנים. ועל זה כתוב בספר דברים פרק ל"ב פסוק ט', חלק השם אמו יעקב חבל נחלתו, שחוזק היהודים הוא כמו חבל, שחוזקו על ידי שעשוי משלושה גדילים, כמו שכתוב בקהלת פרק ד' פסוק י"ב, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ולא עיון יעקב כותב על פי הגמרא במסכת סוטה דף כ' עמוד א', שיש זכות שתולה שנה אחת, יש זכות שתולה 2 שנים, ויש זכות שתולה 3 שנים. כאן הייתה להם זכות שהגנה באדם 3 שנים, וזה משום 3 העשירים שהיו בעלי מצוות. מספרת הגמרא שלולי הבריונים היו היהודים יכולים להחזיק מעמד במצור. הווה באנו תלת העתירי, בירושלים היו 3 עשירים מופלגים. מיהם? נקדימון בן גוריון ובן כלבא סבוע ובן ציצית הכסת. מסביר המהר"ל, 3 סוגי עשירים. יש עשיר שהוא עשיר מחמת ברכת השם בעצם, ויש הוא עשיר מחמת שזכה משמיים לפרנסה והפרנסה מביאה אותו לעשירות, ויש הוא עשיר מחמת שזכה משמיים לחשיבות והחשיבות מביאה אותו לעשירות, משום שהעושר גורם לכבוד וחשיבות. 3 העשירים המבוארים בסוגייתנו, היה כל אחד מהם עשיר מחמת סיבה אחרת. נקדימון בן גוריון היה מבורך בעצם, כלבא סבוע היה עשיר מחמת שזכה לפרנסה ולמזונות, ובן ציצית הכסת היה עשיר מחמת שזכה לחשיבות, והיה כיסאו מוטל בין גדולי רומי. ומבארת הגמרא מדוע הם נקראו כך, נקדימון בן גוריון נקרא כך על שם שנקדה לו חמה בעבורו, שזרחה השמש בעבורו. וסיפור המעשה מובא במסכת תענית י"ט עמוד ב', שנתחייב להגמון שנתן לו 12 מעיינות מים לצורך עולי רגלים, והוא התחייב שאם עד זמן מסוים לא ירדו גשמים, ייתן לו 12 כיכרות כסף. כשהגיע הזמן ולא ירדו גשמים מצאת המנחה, נתעטף נקדימון בתפילה וירדו גשמים, וטען ההגמון שמכיוון שהגשמים ירדו אחר שקיעת החמה, נתחייב ליתן לו את המעות. שוב נתעטף נקדימון בתפילה ונעשה נס וזרחה החמה. בן כלבא סבוע היה נקרא כך על שם שכל עני הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, היה יוצא כשהוא שבע. והטעם שנקט רעב ככלב, כי כלב מזונותיו מועטים ושיעור אכילתו 1 לג' ימים, כמבואה במסכת שבת דף קנ"ה עמוד ב', ולכן הוא רעב תמיד. והתפארת שלמה מבאר, מחמת השתוקקותו של כלבא סבוע להאכיל עניים רעבים, עשה הקדוש ברוך הוא שכל עני שנכנס לביתו היה נעשה רעב ככלב, ולכן נקרא כלבא סבוע ולא בעל הכנסת אורחים. בן ציצית הכסת היה נקרא כן על שם שהייתה ציצתו נגררת על גבי כסתות, מרוב עושרו לא היה הולך על הרצפה, אלא על גבי קרים וכסתות, וציצית תליתו הייתה נגררת על גביהם. איכא דאמרי, יש אומרים ששמו היה בן ציצית, והטעם שנקרא שמו הכסת על שם שהייתה כסתו, כסאו, מוטלת בין גדולי רומי. כשהיה הולך לרומי להגביל את פני הקיסר, היו מכבדים אותו ומושיבים את כסאו ליד גדולי וחשובי רומי. השירים האלו היה באפשרותם לפרנס את כל תושבי ירושלים בשנות המצור. אחד אמר להו, אנא זיינה להו בחיטה וסערי. אחד מהשירים האלו אמר שהוא יספק לכל תושבי ירושלים חיטים וסעורים. ואחד אמר להו בדחמרה ובדוילך ומישך. אחד מהעשירים קיבל על עצמו לספק לכל תושבי העיר יין, מלח ושמן. אחד אמר להו בדציבי. אחד מהעשירים אמר שהוא יספק לכל תושבי העיר עצים להסקה. ושבחו רבנן לדציבי, ושבחו חכמים את העשיר שאמר שיספק עצים, יותר מאשר שאר העשירים, לפי שהשימוש בעצים הוא רב, ובכדי לספק לכל תושבי העיר עצים, יש צורך בכמות גדולה מאוד של עצים. דרב חיסדא, כל אקלידי, את כל המפתחות שלו, ומסר לשם, היה מוסר למשרתו, בר מדציבי, חוץ מהמפתחות של אוצר העצים. דאמר רב חיסדא, אכל ודחיתי בשביל להשתמש באוצר חיתים אחד, באי שיטין אכל וידציבי, צריך 60 אוצרות עצים שבהם יסיקו את התנור ויעפו מהחיטים על הלופת. אבו לו למיזן 21 שטה, לעשירים הללו יהיו אוצרות כה רבים, עד כדי שיכלו לספק את צורכי כל תושבי העיר במשך 21 שנים, ולא היו צריכים אנשי העיר כלל לצאת מהעיר ולהילחם עם הרומאים שצערו עליה. אבו באו אנו בריוני, בין תושבי העיר היו אנשים ריקנים ופוחזים שרצו להילחם עם הרומאים, אמרו לאו רבנן, אמרו החכמים לבריונים, ניפוק ונאביץ' למה בעדיו? נצא ונעשה שלום עם הרומאים. לא שווקינו, לא יניחום הבריונים לצאת מהעיר, בכדי להשלים עם הרומאים. אמרו לאו, אמרו הבריונים לחכמים, ניפוק ונאביץ' קרבה בעדיו, נצא לעשות מלחמה עם הרומאים. אמרו לאו רבנן, לא מסתעי המילתא, לא נוכל לנצחם במלחמה. ובבן יהוידע הוא כתב שהבריונים היו בטוחים שבזכות עסק התורה ינצלו מהרומאים, וסמכו על ברכת יצחק אבינו שאמר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, שכשיש כל יעקב שהוא התורה, אין ידי עשיו שולטות, ומכיוון שעסק התורה היה בדורה ובתפארתו, לא יוכלו בני עשיו להרע להם. אבל רבנן אמרו להם, לא מסתעי המילתא. כלומר, שכל יעקב לא יועיל בדור הזה, מכיוון שיש אבון לשון הרע שהוא חטא בקול וחטא בלשון. קמו הבריונים שרצו לכפות את תושבי העיר להילחם ברומאים, וקלנו ולענו עם ברי דחיטה ושערי ואב וקפנה. שרפו את אוצרות החיטים והשעורים, ונהיה רעב בעיר. מספרת הגמרא על גודל הרעב ששרר בעיר. מרתה בת ביתוס, עתירת עד ירושלים אביה, הייתה העשירה הגדולה ביותר בירושלים. והגמרא מדגישה שמרתה בת ביתוס הייתה עשירת ירושלים, לפי שהיא באה לומר שאפילו שהייתה עשירה מכל אנשי ירושלים, לא הייתה בעלת צדקה כשלושת העשירים האחרים, שהתנדבו לזון את עניי ואביוני ירושלים, ולכן נענשה שאחר שפזרה את כל כספה וזהבה ברחובות ירושלים, מתה מיתה של צער. ובמשנה במסכת יבמות מובה, שיהושע בן גמלא קידש את מרתה בת ביתוס, אומר המהרש"א, שנראה לומר שאין זו אותה מרתה בת ביתוס המובאת כאן בסוגיה, מכיוון שבמסכת יבמות מובא שזה היה בזמן ינאי המלך, וינאי הרי היה מבני חשמונאי שהיו קודם החורבן. אבל מביא המהרש"א את דברי התוספות במסכת יום הדף חי עמוד ב' דיבור המתחיל עילה, שינאי המלך היה בתקופת מרתה בת ביתוס, הוא אינו אותו ינאי המלך שהיה מבית חשמונאי. ולכן אפשר לומר שמדובר באותה מרתה בת ביתוס. אם כן, מרתה בת ביתוס העשירה הגדולה ביותר בירושלים, שדריתי לשלוחי שלחה את שלוחה ואמרה ליזיל הייתי להסמידה, לך תביא לי סולת, עד אזל עד שהלך השליח לקנות את הסולת, הזדה ונמכרה כל הסולת. אתה אמר לה, הוא בא וחזר ואמר לה, סמידה לקה, אין סולת, חיוורת איקה, אבל יש פת נקייה. אמרה ליזיל הייתי לי, לך תביא פת נקייה, עד אזל הזדה ון, עד שהספיק ללכת נמכרה גם הפת הנקייה. אתה חזר השליח ואמר לה, חיוורת לקה, אבל גוש קרה איקה, פת נקייה אין כבר, אבל פת קיבר יש. אמרה לזיל אייטלי, לך תביא לי פת קיבר. עד אזה לזדבן, עד שהוא הגיע, גם הפת קיבר נגמרה. עתה ואמר לה, חזר ואמר לה, גוש קרה לקה, קמחה דסער איקה, קמח שעורים יש. אמרה לזיל אייטלי, לך תביא לי. עד אזה לזדבן. עד שהוא הגיע, גם זה נגמר. והמהרש"א כותב שמשמיים סיבבו את המעשה בארבעה מיני לחם, לפי שבזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מקריבים ארבעה מיני לחם לתודה. ומכיוון שהיו כפויי טובה ושרפו את כל מזונותיהם, ונתבטלה הקרבת קורבן התודה בבית המקדש, נענשו בארבעה מיני לחם. מספרת הגמרא מעלה בסופה של מרתה בת ביתוס, אבי שליפה מסנה הייתה הולכת ללא מנהלים, אמרה איפוק ואיך זה עם השכחה נמיד אלה מיכל, אצא לרחובות העיר לראות, האם אמצא דבר מה למחול. כשיצא והלכה היא טיבלה פרטה בקרה, ישבה לצועת באמה ברגלה ומתה מחמת שהייתה איסטניס. קרי עלי רב יוחנן בן זכאי את הפסוקים בספר דברים פרק כוח פסוק נון וב בפרשת התוכחה, הרכה וכה והענוגה אשר לא נסתה חף רגלה הצג על הארץ, מעיתנג ומרוך. איקה דאמרי יש אומרים שגרגורות דרבי צדוק אכלה, מכיוון שלא מצא מה לאכול, והיא התניסה ומתה, ומחמת רגישותה ועדינותה שלא הייתה יכולה לסבול את ריח חוליו של רבי צדוק, היא מתה. ובפיירת הגמרא מהם אותם גרגורות דרבי צדוק, דרבי צדוק יתיב 40 שנים בתענית עד לא לחרב ירושלים. רבי צדוק ישב 40 שנה בצום כדי שלא תחרב ירושלים. ולמה דווקא 40 שנה, אומר המהרש"א? כי 40 שנה קודם החורבן בטלו הסנהדרין וראו סימני החורבן. והבן יהוידע כותב שהטעם הוא כדי שלא תחרב ארץ ישראל שהיא 400 פרסה במהלך 40 יום. ונעשה גופו של רבי צדוק כחוש עד כדי כך דחייה ואכל מידה כאשר היה אוכל דבר מאכלה ומתחזה עם האבראי. היה נראה הדבר מבחוץ, מחוץ לגרונו. וחייו הבריא כאשר גמר את העניותה ורצה להבריא את גופו, מה ייתה לגרגורות היו מביאים לו תענים יבאישות ומכיוון שלא היה יכול לבלוע דבר רווה, מה היו? מוצץ את מימיהם ושדילו וזורק את גוף התענים, ואת התענים האלו אכלה אמרת בת ביתוס תענים שהביאו למותה. חוזרת הגמרא לסיים את המעשה עם מרתה בת ביתוס, כי אבי קניחה נפשי כאשר יצאה נשמתה של מרתה בת ביתוס, הפקיטי לכל דאבה וכספה, הוציאה את כל זהבה וכספה, שדיתי בשוקה וזרקה אותם בשוק. אמרה, היי, למה היא מבאה לי? הזהבה הכסף הזה, לשם מה אני זקוקה לו? והרי אפילו דבר מאכל איני יכולה לקנות בו. והיינו דכתיב על זה נאמר בספר יחזקאל פרק ז' פסוק י', כספם בחוצות ישליחו וזהבם לנידה יהיה. כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם. נפשם לא יסבעו מהם, לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. ממשיכה הגמרא לספר את השתלשלות העניינים בין הביריונים לחכמים, אבא סיקרא, ריש ביריונה די ירושלים, בר אח תדר, רבן יוחנן בן זכאי אבא. אבא סיקרא, שם של בן אדם, הוא היה ראש הביריונים של ירושלים, והוא היה אחיין בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. היון יעקב כותב על פי מאמר חז"ל במסכת בבא בתרא דף קוף יוד עמוד א', רוב בנים דומים לאחי האם. מכיוון שאבא סיקרא היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, הוא רצה לחזור בתשובה, אלא שהיה ירא שהביריונים יהרגו אותו כפי שמובא בהמשך הפסוק. שלח ליתה בצינה לגבי, שלח רבן יוחנן בן זכאי אל אבא סיקרא, אל ראש הביריונים בוא אליי בסתר. אתה בא אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד אימת עבדיתו אחי, עד מתי לא תניחו לעשות שלום עם הרומאים, וקטילתו לילה אלמה בחפנה, ותהרגו את העם ברעב. אמר לי, ישיב לו אבא סיקרא, מה יעבד, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לומר לביריונים לעשות שלום עם הרומאים, די ימין הלאומידי, אם אני אומר להם דבר כזה, קטלו להם יהרגו אותי. אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, לאבא סיקרא, חזי לי תקנת לדידי, תמצא לי יצא, דאי פוק שאוכל לצאת מהעיר ולא יעקבוני הביריונים, ועל ידי כן אפשר דאבי הצלה פורטה, ייתכן שתהיה הצלה מועטה לעיר. יעץ אבא סיקרא לרבי יוחנן בן זכאי מה לעשות כדי לצאת מהעיר ללא עיכוב הביריונים. אמר לי, אומר לו אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, נקות נפשך בקצירה, יעשה את עצמך כחולה, עוצה קול בעיר שאתה חולה, ולי תיקו לאלמה ולישיילו בך, ויבואו כל הציבור לשאול בשלומך, כאשר ישמעו שאתה גוסס, והייתי מדיסריה, ותביא דבר מסריח כגון נבילה, ואגני גבך ותשכיבו לידך במיטתך, ולי אמרו דנח נפשך, יאמרו שאתה מת וכבר מסריח, ולאיילו בך תלמידך, ויכנסו תלמידיך בלבד לשאת את מיטתך, ולא לאיילו בך איני שחרינה, ולא יניחו לאנשים אחרים להיכנס לשאת את מיטתך, דלא לירג שנבך, דקליל את, בכדי שלא ירגישו שמיטתך קלי, דהינו ידי דחיה קליל ממיטה, כיוון שיודעים הם, שהחי קל יותר מאמת, ויבחינו בכך שאתה חי. אבי דחי ככה שרה בן יוחנן בן זכאי כעצת אבא סיקרא, והוציאו כל שהוא מת, ואז נכנס בו, רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר. נכנס רבי אליעזר תלמידו לשאת את מיטתו מצד אחד ורבי יהושע מהצד השני. כמעטו לפתח כאשר הגיעו לשער החומה באו למתקרי. רצו הביריונים לדוקרו ברמחים כדי לראות שאינו מערים עליהם ואכן הוא מת. אמרו להו, אבא סיקרא אמר להו, אין מן הראוי לעשות כך שכן הרומאים יאמרו עליכם שאפילו את רבן דקרו. באו למתחפה רצו הביריונים לפחות לדחוף, לראות, שמה רבן יוחנן בן זכאי יצעק. אמר לו, אמר להם אבא סיקרא, אין מן הראוי לעשות כן, שכן הרומאים יאמרו עליכם שאפילו את רבן דחפו. פתחו ליבבה, פתחו לו הביריונים את השער, נפק יצא רבן יוחנן בן זכאי והלך אל אספסיאנוס קיסר, כמעט עלי אתם. כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, שלמה הלך מלכה, שלום עליך מלך. חזר ואמר, שלמה הלך מלכה, שלום עליך מלך. אמר לאספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, מחייבת טרי קטלה. אתה חייב שתי מיטות, חד, המיטה אחת מגיעה לך משום דלב מלכה, אנא, אינני מלך, וקקרית לי מלכה, לעקת לי בכך שקראת לי מלך, ותו, מיטה נוספת מגיעה לך שכן היא מלכה, אנא, אם אכן אינך סובר שאינני מלך, עד העידנה, עמי לא עתית לגבי, מדוע עד עכשיו לא באת אליי לעשות עם משלום? אמר לי, ישיב לו רבן יוחנן בן זכאי, איני חייב מיטה כלל. ודכאמרת לב מלכה, אנא, לגבי מה שאמרת, שאינך מלך, עברה מלכת. באמת עתיד אתה להיות מלך, ולכן קראתי לך מלכה, ואנחנו בדף נ"ו עמוד ב'. דהי לב מלכת, כאילו לי שאתה עתיד להיות מלך, לא ממסר ירושלים בידך, לא הייתה ירושלים נמסרת בידך. לראיה לדבר דכתיב בישעיה פרק יות פסוק למדלת, והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אל המלך דכתיב בירמיה פרק למד פסוק חף א', והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא, הרי שאדיר הוא מלך המושל. ואין לבנון אל הבית המקדש שנאמר בספר דברים פרק ג' פסוק חף ה', הער הטוב הזה והלבנון, והכוונה לבית המקדש שמלבין את אמונותיהם של ישראל. ודכאמרת לגבי מה שאמרת, אם מלכה אנה עמי לא הקעתית לגבי יד העדנה, אם אני מלך מדוע לא באת אליי עד עכשיו? ושמשום כך הנני חייב מיטה, הסיבה שלא באתי אליך היא משום שביריוני דאית בן לא שווקינן. הביריונים שיש בנו אינם מניחים לנו לצאת, ואם כן לא עשיתי שלא כהוגן ואיני חייב מיטה. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, אינך צודק בתשובתך שלא יכולת לבוא משום הביריונים, והמשול לך משל למה הדבר דומה. אילו הייתה חבית של דבש ודרכון כרוך עליה ונחש דבוק ולאות אחריה, וכי לא היו שוברים את החבית בשביל שיהיה לך דרכון? כך היה לכם להשחית את חומת העיר ולשרופה באש כדי להשליך את הביריונים מתוכה. אישתיק, שתק רבן יוחנן בן זכאי, ולא השיב לאספסיאנוס דבר. קריא לי רב יוסף, קרא רב יוסף על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק הזה, ואיתימה, ויש אומרים שרבי עקיבא קרא עליו כן. פסוק בספר ישעיה פרק מ"ד פסוק כ"ה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם, כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא ידע מה להשיב לאספסיאנוס, שכן, היבא אלה למימר לי, היה לו לרבן יוחנן בן זכאי לומר למלך שאין צריכים לשבור את החבית, אלא שקלינן צוותה, נוטלים צוות, ושקלינן לי לדרכון, וקטלינן לי, נוטלים את הדרכון מהחבית והורגים אותו, וחבית השווקינן לה, ואת החבית מניחים, אין צורך לשוברה. ולכן חיכינו שאולי נוכל לנצחם ולהוציאה מן העיר בלי שבירת החומה, ואחר כך היינו עושים איתך שלום. עד אחי, עתי, פריסטה קהלי מרומי, בינתיים הגיע שליח מרומי, אמר לי, אומר לאספסיאנוס, קום, עלה לגדולה, דמית לי קיסר משום שמת הקיסר, ואמרי, אנו חשיבי דרומי, לא תיבח ברישה. והחליטו חשובי רומי למנותך לקיסר ולהושיבך בראש. בזמן ששמע אספסיאנוס את הבשורה הזו, אבסיים חד מסנאי, היה נועל מנעל אחד, בא אלי מסיימה לאחרינה, רצה לנעול את המנעל האחר, לא אי לא הצליח להכניס את רגלו למנעל, בא על המשלפה לידך, רצה לחלוץ את הנעל הראשונה שנעל כבר, לא נפק, לא הצליח להוציא את הרגל שלו מהמנעל, כי רגלו התרחבה. אמר אספסיאנוס, מהי, היי, מה זה? למה קרה לי הדבר הזה? אמר לו, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא תצטער על כך שרגליך התרחבו לפי שאין זה מחמת חולי, אלא משום ששמועה טובה עטיה לך, משום ששמעת שמועה טובה ונתדשנו ונתרחבו עצמותיך. לכתיב בספר משלי פרק תדבב פסוק למד, שמועה טובה תדשן עצם, והרי ששמועה טובה מרחיבה את העצמות. שאל אותו אספסיאנוס, אלא מה היית כאן, תימת הקנתי, כיצד הצליח לנעול את מנעלי? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, לייתי איניש דלא מיית ודעתך מיני, יביאו אדם שאין דעתך נוחה ממנו, ולחליף כמך, יעבור לפניך, ועל ידי כך רגלך תחזור לקדמותה. לכתיב, במשלי י"ז, פרק י"ז ופסוק כ"ב, ורוח נחאה תייבש גרם, רוח שבורה תייבש עצם, ולכן כאשר יעבור לפניך סונחה ורוחה תישבר, תתייבש רגלך ותהיה צרה כמקודם. עבד אחי עשה כן אספסיאנוס, העבירו לפניו אדם שסונאו, איל הצליח להכניס את רגלו השנייה למנהלו. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, ומאחר דחכמית וכולי, מאחר שינכם חכמים כה מופלגים, מדוע לא התחכמתם ועד העידנה, עמי לא עתיתו לגבי, למה לא באתם אליי עד עכשיו להשלימי מי? אמר לי, השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, וכי לא אמרי לך, האם לא אמרתי לך שלא יכולתי לבוא מחמת הביריונים? אמר לי, אמר לו אספסיאנוס, אנא נמי אמרי לך, גם אני עניתי לך במשל, שהייתם צריכים להחריב את החומה ולסלק מכם את הביריונים ולבוא אליי. אמר שם מסביר שאספסיאנוס הוסיף ושאל את רבן יוחנן בן זכאי, מאחר ואינכם חכמים מופלגים, יכולת להרים על הביריונים ולצאת. רבן יוחנן בן זכאי השיב לו בעצם שגם הביריונים הם חכמים. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, מאחר שנעשיתי למלך, מייזה לזלינה הריני הולך לרומי ששם מקום המלוכה, והנה שחרינה משדרנה, וישלח שר צבא אחר להילחם עם ישראל ויחניהם. אלא בא ימינה ימיד ידי אתן לך, תבקש ממנה דבר שאותו אתן לך. אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, שלוש בקשות יש לי ממך. א', תן לי יבנה וחכמיה שלא תחריבה ולא תהרוג את חכמיה, וכל יושבי יבנה היו תלמידי חכמים היושבים בבית המדרש וכולם ירביצו תורה הרבה, ולכן אמר לו, תן לי יבנה וחכמיה. אומר רבן יוחנן, ידע שהוא התכוון להפחידו בעמלי התורה, שידוע שכל זמן שהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו שולטות. ב', הוא ביקש את ושושילתא דרבן גמליאל, אל תהרוג את משפחת רבן גמליאל הנשיא, ובכך תשאיר זכר למלכות בית דוד. וג' ואסבתא דמסיין לילה רבי צדוק, ורופאים מאנשיך תן לי, שירפו את רבי צדוק, שנתקצרו מאב מרוב תעניותיו, ולא היה יכול לבלוע אוכל. אומר המהר"ל, כוונת רבן יוחנן בן זכאי הייתה שבזכות שלושת הדברים הללו ינצלו ישראל ולא יוכלו הגויים לנצחם, כי יבנה וחכמיה, כוח התורה. רבי צדוק, כוח התפילה, ושושילתא דרבן גמליאל יש להם חשיבות מצד עצמם שהם נשיאים. על ידי שלושת הכוחות הללו יהיו לישראל תוקף כנגד הגויים. ושלושת הדברים הללו מרמזים על שלושת המידות שהקדוש ברוך הוא נוהג בעולמו. חסד, דין ורחמים. העוסקים בתורה דבוקים במידת החסד. כמו שנאמר, כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. רבי צדוק היה משלים את מידת הדין על ידי תעניתו, ושושילתא דרבן גמליאל דבק בהם רחמים, משום שהיו זרע קודש בלי פסול. כפי מידת יעקב אבינו שהיא רחמים לפי שהיה זרו בלא פסולת כלל. קרא עלי רבי יוסף, קרא עליו רבי יוסף את הפסוק הזה, ואיתימה, ויש אומרים שרבי עקיבא קרא עליו את הפסוק הזה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם, כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא ידע מה לבקש מאספסיאנוס, שכן, היא באה אלי מימר לרבן יוחנן בן זכאי, היה צריך לומר לקיסר, לשווקינו עד הזימנה, שיעזוב את ירושלים בפעם הזו ולא יחריבנה. והערת הגמרא, מדוע רבן יוחנן בן זכאי לא ביקש מאספסיאנוס, כן? והוא אומר את הגמרא סבר, רבן יוחנן בן זכאי סבר, דילמה כולי אי לא עביד, אולי אם יבקש בקשה גדולה כזו לעזוב את ירושלים ולא להחריב אותה, לא יעשה אספסיאנוס את בקשתו. ונמצא שאפילו הצלה פורטה, הצלה מועטת, נמי לא עבי, גם לכן לא תהיה. ולכן ביקש את הדברים האלו בכדי שלפחות תהיה הצלה מועטת. מביאה הגמרא את האופן בו ריפו את רבי צדוק. אסבתא דמסיין ללי רבי צדוק מהי, כיצד ריפו הרופאים את רבי צדוק ממחלתו? יומא קמא אשקיוה מיה דפרי. ביום הראשון השקעו מים ששרו בהם סובין כדי שיהיו קלים ביותר, ויכול היה רבי צדוק לבולעם. למחר השקעו מיה דסיפוקה. השקעו אותו מים ששרו בהם סובין גסים יותר ושמעורב בהם קמח. למחר השקעו אותו מיה דקמחה. מים ששרו בהם קמח שהם סמיכים יותר עד דרווח מאה, עד שמעב התרחבו פורטה פורטה מעט מעט, והיה יכול לאכול כל מיני מאכל. מספרת הגמרא על המשך החורבן, אז הלך אספסיאנוס חזרה לרומי, שדרי לטיטוס הרשע, ושלח את טיטוס הרשע שילחם עם ישראל. דורשת הגמרא כמה פסוקים אמורים על רשעותו של טיטוס. נאמר בתורה בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד ז', ואמר, היי אלוהמו צור חסה יובו, והיינו שהאויב שיבוא על ישראל יאמר איכן אלוהיהם החזק שהם חוסים בו. דורשת הגמרא שהאויב הזה זה טיטוס הרשע, שחרף וגידף כלפי מעלה, ואמר שהקדוש ברוך הוא כביכול אינו נמצא. מספרת הגמרא את השתלשלות העניינים, מה עשה טיטוס הרשע? תפס זונה בידו ונכנס עמה לבית קודשי הקודשים, והציע ספר תורה תחתיהם, ועבר עליה עבירה, ונטל סייף, נטל חרב וגדר את הפרוכת, חתך את הפרוכת ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא מהפרוכת. וכסבור טיטוס הרשע שהרג את עצמו, כביכול את הקדוש ברוך הוא, שנאמר בתהילים עין דלת, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שאגו שונאיך בתוך בית מקדשך, שמו אותותם אותות. כשגברה ידם להחריבו, אמרו שהסימנים שלהם הם סימנים אמיתיים, וכן היה טיטוס הרשע סבור שסימנו שהרג את עצמו הוא סימן, ודם זה הוא של עצמו שנהרג. אבא חנן אומר פסוק זה בתהילים פייטט, יש לדרוש על המעשה הזה מי כמוך חסין יא. ופירושו, מי כמוך חסין מתאפק וקשה, שאתה שומע את ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. ויהיה הגמרא פסוק נוסף שנדרש על כך, דווי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, נאמר בתורה בספר שמות פרק ט"ו פסוק י"א, מי כמוך באילים השם, ויש לדרוש הפירוש הוא, מי כמוך באילמים, שאינו עונה למחרפים. ספרת הגמרא הלאה על מעשיו של טיטוס הרשע, מה עשה טיטוס הרשע? נטל את הפרוכת, ועשהו כמין גרגוטני, סל גדול, והביא את כל הכלים שבמקדש, והניחם בהם בפרוכת, והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו. אומרת הגמרא שנאמר בקהלת פרק ח' פסוק י', ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יעלכו וישתכחו, ועיר אשר כן עשו. דורשת הגמרא, אל תקרי קבורים אלא קבוצים, ואל תקרי וישתכחו אלא וישתבחו. וביאור הפסוק שהרשעים נקבצו ובאו ממקום המקדש בכדי להשתבח בעירם על מה שעשו בבית המקדש. איקא דאמרי, יש שדרשו את התיבה קבורים ככתיבתה, והיינו קבורים ממש, דאפילו מילי דמיתמרן, מטמונם של ישראל שהיה קבור ומוסתר, איגליה לאו נתגלה להם. מספרת הגמרא מהי העונשו של טיטוס הרשע בעודו מפליג בספינה. עמד עליו נחשול רוח שערה שבים ואיים לטובעו. אמר טיטוס הרשע, כמדומה אני שאלוקיהם של אלו של ישראל אין גבורתו אלא במים. והראיה, בא פרו תיבואו במים של ים סוף, בא סיסרה תיבואו במים של נחל קישון, ולכן אף הוא עומד עליי עכשיו ורוצה לטובעיני במים. אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עם אישה מלחמה ונראה מי ינצח. יצתה בת קול מהשמיים ואמרה לו, רשע בן רשע. טיטוס כתוב בספרי היה בן אשתו של אספסיאנוס, בן בנו של עשיו הרשע. קבלה הייתה בידי רומי שבית המקדש ייפול בידי זרעו של עשיו, ולכן שלחו את טיטוס הרשע שהיה מזרעו, כך אומר המהרש"א. והמצודה דוד מבאר שגם עשיו כפר בעיקר ולא האמין בתחיית המתים, כמו מבואר בילקוט השמעוני. אם כן, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה. ומבררת הגמרא, מה עיקר אלי בריה קלה, מדוע נקרא יתוש בריה קלה? מבררת הגמרא, דמעל נאית לה, יש לה פה להכניס את האוכל, ומפקן עלית לה, ואין לה פתח להוציא את הרעי. חוזרת הגמרא להמשיך את דברי הבת קול, עלה ליבשה ותעשה אימה מלחמה, עם היתוש, ונראה מי ינצח. מספרת הגמרא, עלה טיטוס ליבשה ביתוש ונכנס בחותמו באפו וניכר במוחו 7 שנים. יום אחד אבי כחליף אבבה דבי נפחה, יום אחד עבר טיטוס לפני פתח בית הנפחים, ושמע היתוש את קל ארזפת את כל דפיקות הקורנס שהיה נפח, דופק בו ואישתיק, ופסק היתוש מלנקר במוחו. אמר טיטוס, איקה תקנת, יש לי תקנה ודרך כיצד להפסיק את ניקורו של היתוש. כל יום המיתו נפחה, וכל יום היו מביאים אליו נפח, ומחו כמי והיו דופקים לפניו, ולנפח נוכרי יאיב לנתן טיטוס בשכרו 4 זוזי, ולנפח ישראל לא שילם כלום. אמר לי, מסתייך דייך בשכר הזה, דקחזית בסנח, כשאתה רואה את צונעך המצטער, כך הוא אמר לנפח הישראל. את לטין יום מנה ודאחי, במשך 30 ימים עשה כך טיטוס ושתק היתוש מכל דפיקות הקורנס. מכאן ואילך, לאחר 30 יום, שוב לא הילה התקנה הזו, משום שכיוון דדש, שכיוון שהורגל היתוש לכל דפיקות הקורנס, דש הוא התרגל ושוב לא פסק. מניקורו מחמת כל דפיקות הקורנס. מתארת הגמרא את גודלו וכוחו של היתוש. תניא, אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בין גדולי וחשובי רומי, וכשמת טיטוס פצעו את מוחו ופתחו, ומצאו בו את היתוש שהיה גדול כציפור דרור, והיה במשקל 2 סלעים. במתנית התנא, בברייתא נאמר שהיה גודלו של היתוש כגוזל בן שנה, והיה במשקל 2 ליטרין. אמר רבי נקטינן, קבלה יש בידינו, שפיו היה של נחושת וציפורניו היו של ברזל. מספרת הגמרא על מותות של טיטוס, כי אבי קמאית, כאשר עמד טיטוס למות, ציווה ואמר לו לאנשיו, לאחר מיטתי, לקליו עליהו גברה שישרפו את אותו אדם, כלומר אותי, ולבד רלקטימי, אשב ימי ויפזרו את האפר ב7 ימים בשביל דלו לשקחי אלועד היהודאי ולוקמי בדינה, שלא ימצאנו אלוקי היהודים ויעמידו בדין. ונשאלת השאלה, וכי טיטוס הרשע שוטה היה, שציווה קודם אותו שישרפו ויפזרו את אפרו ב7 ימים, כדי שלא ימצאנו הקדוש ברוך הוא לאנישו? הרי אם היה מאמין בהשארת הנפש ודין שלאחר המיטה, מה תועיל לו שריפת גופו ופיזור אפרו? והרי עיקר העונש הוא לנפש, ואם אינו מאמין בהשארת הנפש, מה חשש מעונש הגוף מאחר שהוא מוטל ודומם ומת? והביור הוא על פי מה שנאמר במסכת סנהדרין דף צדי א' עמוד א'. אמר לו אנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטא, ומיום שפירשה ממני הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר, ונשמה אומרת, גוף חטא, מיום שפירשתי ממנו הרי אני פורחת באוויר כציפור. אמר לו רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה, היו בו פירות נאים, והושיב בו 2 שומרים, אחד חיגר ברגליו, אחד סומה בעיניו. אמר לו החיגר לסומה, פירות נאים אני רואה בפרדס, בוא וארכיבני ונקטוף מהפירות ונוכלם. לימים בא המלך ושאל אותם מכאן הפירות. אמר לו החיגר, כלום יש לי רגליים להלך בהם כדי לקטוף את הפירות? והסומה אמר, כלום יש לי עיניים לראות כיצד הפירות נראים שאני ארצה אותם? מה עשה המלך? הרכיב את החיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד, ככה הקדוש ברוך הוא. מביא את הנשמה ומכניסה בגוף ודן אותם כאחד. אז לפי זה טיטוס הרשע סבר שמכיוון שפיזר את אפרו ב7 ימים ואיבד את גופו ושוב לא תישאר כי עם הנשמה. ואת הנשמה לבד אי אפשר להניש כי הרי היא חטאה בצירוף הגוף. אבל טעותו הייתה שאין נסתר מעיני הבורא, ואפילו אחר שפיזר את אפרו בכל 7 הימים מצא הקדוש ברוך הוא את אפרו ויעשה אותו שלם כמקודם, ויעניש אותו ואת נשמתו ביחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתי דטיטוס אבי. אונקלוס היה בן אחותו של טיטוס, באי לי גיורי, רצה להתגייר, אז על אסקי לטיטוס בנגידה, אלא את טיטוס באוב. אמר לי, שאל אונקלוס את טיטוס, מן חשיב באו אלמה, מי חשוב בעולם הבא? אמר לי, השיב לו טיטוס ישראל. חזר אונקלוס ושאל אותו, מה הוא להידבוק בהו, האם כדאי להידבק בהם ולהתגייר? אמר לי, השיב לו טיטוס, לא תוכל לעמוד בכך. שכן, מילה יהיו נפישין מצוותיהם מרובות ולא מצית לקיומניו, לא תוכל לקיימם, אלא זאת אני אייעץ לך. זילי גר יבאו באו על מלך תתגרה בהם בעולם הזה, ואבי תרישה ותעשה ראש דכתיב באיכה, פרק א' פסוק ה', היו צריה לראש, שכל המיצר לישראל, מי שעושה צרות לישראל נעשה לראש. ולמה אומר עיון יעקב? כיוון שעל ידי שעושה צרות לישראל גורם להם לחזור בתשובה, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ולפיכך נותן לו שכרו בעולם הזה, ונעשה לראש. אמר לי, שואל אותו אונקלוס טיטוס, דיני דאו גברה במאימה דינו של אותו אדם, כלומר מה עונשך אתה טיטוס? אמר לי, השיב לו טיטוס, במה ידי פסיק הנפשי? במה שפסק הוא על נפשו בחייו. והיינו שכל יום, בכל יום ויום, מכאן שלי לקיטמי, אוספים את האפר שלי, ודיין אלה ודנים אותו וקלו לי ושורפים אותו, ומבדרו אשב ימי ומפזרים את אפרו, את האפר שלו על פני שבעה ימים. אז על הלך אונקלוס, אסקלי לבילם בנגידה, אלא את בילם באוב. אמר לי, שאל אונקלוס את בילם, מן חשיב באו, אלמה מי חשוב בעולם הבא? אמר לי, השיב לו בילם, ישראל הם החשובים בעולם הבא. שואל אותו אונקלוס, מה היו לדבוק הבאו, האם כדאי לדבוק בהם להתגייר? אמר לי, לא תדרוש שלומם וטובתם של ישראל כל הימים. אמר לי, אומר לו אונקלוס, דיני דאו גברה במאי, דינו של אותו אדם, כלומר שלך במאו? אמר לי, בשכבת זרע רותחת. אז על הלך אונקלוס אסקי בנגידה אלה באוב לאחד מפושעי ישראל. ובהגעות והציונים מובא שבדפוס הישן לפני הצנזור נכתב, אסקי לישו בנגידה, אלא את ישו באוב. אמר לי, שאל אותו אונקלוס, מן חשיב באו, אלמה מי חשוב בעולם הבא? אמר לי, ישראל הם החשובים בעולם הבא. שואל אותו אונקלוס, מה הוא לדבוק הבאו, האם כדאי לדבוק בהם, כלומר להתגייר? אמר לי, אותו פושע, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש, משום שכל הנוגע בהם בישראל להרי עליהם ולעצר להם, הרי זה כאילו נוגע בבבת עינו ומזיק לראייתו, כלומר שגורם רע לעצמו. אמר לי, אומר לאונקלוס, דינא דאו גברא במאי, מה עונשך בשמיים? אמר לי, אותו פושע, מענישים אותי בצוער רותחת. אומרת הגמרא, מדוע עונשו של אותו פושע בצוער רותחת? דאמר מר, נאמר במסכת העירובין דף כ"א עמוד ב', כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער רותחת, מענישים אותו בצוער רותחת. מסיים את הגמרא ואומרת, תחזי בואו ראה ממעשה זה, מה בין פושעי ישראל שאפילו שבחייהם היו פושעים? מכל מקום לאחר מותם הרי מייעצים לעשות טוב עם בני ישראל ונביאי אומות העולם, עובדי עבודה זרה, שאפילו שבחייהם נגלית עליהם השכינה ונתנבו, מכל מקום הרי הם מרשיעים לדבר רעה כנגד ישראל אפילו לאחר מותם. תניא מביאה הגמרא ברייתא מלמדת מוסר השכל מחורבן בית המקדש. אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא שבאישו בא לסעודה, סייע לו הקדוש ברוך הוא לבצע את נקמתו והחריב את ביתו ושרף את היכלו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון וב ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נחשב למום בבמת עובדי כוכבים? שאלה שנייה, מי היו עשירי ירושלים? שאלה שלישית, מדוע הציע אבא סיקרא לרבי יוחנן שרק תלמידיו יישאו את מיטתו? שאלה רביעית, מדוע נקרא בית המקדש לבנון? שאלה חמישית, מדוע לא הצליח אספסיאנוס לשלוף את נעלו מרגלו? שאלה שישית ואחרונה, מה עם ג' הבקשות שביקש רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את דף נון וב ממסכת גיטין, דף האגדתא על חורבן בית המקדש, דפינו היומי להיום, יום ראשון כוח בשבט תפשין עין וב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני חפתת בשבט תפשין עין וב, ערב ראש חודש אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף נון זין, המשך האגדתא במסכת גיטין. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.